תכף נשמע. שלום לכולם. אנחנו עצרנו עוד פעם באמצע המתח, והיום אנחנו נגלה מה עשה דוד כדי לאחד את עם ישראל כולו. רציתי לשאול שאלה לפני זה? לא זוכר. אז מה עשה דוד? קודם כל, אתה אומר, אמרת בסוף השיעור הקודם, הזכרת שדוד היה מוכר. דוד היה מוכר. כל עם ישראל הכיר אותו. יש בזה אמת, אבל צריך שיש שינוי מאוד קיצוני כדי שאנשים שמאות שנים לא היו מחוברים למה שקורה בעבר הירדן הזה, שיסכימו לבוא לעזור לדוד, ללכת עד חברון, להמליך את דוד, האחרונים שמגיעים, כאילו, וזהו, אם הם הגיעו, זהו, עם ישראל חי, ממלכה עומדת על רגליה. אז אפשר לראות בתהילים שדוד הסתובב באזור שם, באיזה נסיבות, מה, לא ברור כל כך, אבל יש בתהילים פרק מ"ב, כעיל תערוג על אפי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים, נכון? ופסוק ז' הוא אומר, אלוהי, עליי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער. דוד מסתובב, טיול שנתי ברמת הגולן, מסתובב שם באזור. מה הוא עושה שם באזור? זה לא מובן. באיזה תקופה בדיוק? אז זה לא ברור. זה, מזכיר לבני קורח, כמובן שהוא כותב את השיר לבני קורח שישירו. הוא המשורר והם הזמרים. למרות שבתנ"ך משורר זה ששר. אבל דוד כותב מילים לזמרים. אז מזה אנחנו לא נוציא איזה ידיעה. אבל, וכאן שאלת בשיעור הקודם, איך זה קשור למה שאנחנו לומדים בפרק ג' בספר שמואל ב'. הילדים שנולדו לדוד בחברון, מסבירים לנו איך חזרו בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה מעבר הירדן, איך הם חזרו לחיק האומה הישראלית. מה החזיר אותם? כי אם דוד לקח את מעכה במלחמה בארץ גישור, בזמן שהוא בחברון, ארץ גישור בצפון ארם, כמו שראינו בפסוקים, משהו קרה פה. דוד נמצא בחברון, שזה דרום ארץ ישראל, יש איזה סכסוך גבול בין הגשורי לבין שטחי מרעה כנראה של בני גד ובני ראובן וחצי המנשה. הם לא מספיקים לשרוק לעדרים שלהם ולגייס את הצבא, ודוד מופיע עם הלוחמים שלו, ראשיתו של צהל דאז, ופותר את הבעיה. בזבנג רציני ביותר. הראיה שזה זבנג רציני, כי הוא מצליח לקחת את בת המלך בתור אשת יפת תואר. זאת אומרת שהמכה הייתה מכה. מכה רצינית ביותר. מסתכלים בני ראובן ובני גד, הם היו צריכים את דוד. יש להם בעיות עם הגשורי. היה להם איזה בעיה שהם צריכים מישהו בשבילה. מישהו הזמין אותו בכלל. מישהו הצריך אותו. לא הצריך אותו בכלל. למה באת? למה הוא בא? הנה המסר לדורות. אתה רוצה לשנות משהו בחברה הישראלית, לאחד אותה? רק יד עוזרת. דוד הוא הראשון שעשה את הצעד לקראתם, אמר, הם לא צריכים את העזרה שלי, אבל אני בא בכל זאת, כי הם אחים שלי. בא לעזור להם. בא לעזור. ואז הם מסתכלים ואומרים, בוינה, 300 שנה? לא באו לעזור לנו. נכון, הסתדרנו בלעדיהם, לא היינו צריכים את העזרה שלהם יותר. הבנו את הקטע. לא באתם לעזור לנו אז, עם הגיראים, ויעזרו עליהם, נכון? היינו צריכים לעזור אחד לשני, ההם שמעבר הירדן לא באו לעזור לנו, לא יהודה ולא בנימין ולא גד ולא לא דן ולא אפרים ולא מנשה. אף אחד לא בא. עכשיו פתאום הוא בא. משהו קורה פה. הם השתנו. הקים עולה של תשובה. זה דוד המלך. מאחד את האומה. אני רוצה להקריא לכם קטע שזה מסר לדורות. ברמה האישית, אחרי זה נדבר גם ברמה הלאומית. מסר לדורות. מופיע קטע מדהים. יפהפה ביותר, שאני קורא לו משוך בחור. אני אקריא אותו ונראה אם תנחשו מי כתב אותו, לפי סגנון הכתיבה. משוך בחור. עלה בזיכרוני דבר, מימים משכבר. עדיין לא היה ידוע החשמל. לא היה חשמלית בעולם. ובכן, אני חוזר מבית הספר בטרם של סוסים. אין, תדמיינו את הרכבת הקלה, אין חשמל פתאום בירושלים, חלילה שלא יקרה. מה עושים? רותמים את הרכבת הקלה ל5-6 סוסים, כי זה הרבה קרונות, אם זה הקרון אחד, מספיק שני סוסים, אחד, ומושכים, טק, 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 זה בקצב יפה. תיירים יכולים לחצות את הרחוב, הרכבת לא צריכה לצפור, הכל בסדר, עושים לה אויסה, עושים לו דיו, זהו. יש תחבורה ציבורית, בלי זיהום אוויר, ובלי אנרגיה. וככה מסתובבים בפולין, זה, ככה זה התחבורה, בוורשה. בקיץ, סוס אחד היה מושך את הטרם, על פני הפסים, ובחורף רתמו שניים, מפני שעל פני השלג היה קשה. ובכן, אני עומד עם הילקוט על הגב ליד העגלון, והוא נוהג בסוסים בחוזקה, מצליף בשוטו. כן, ילד צעיר, כיתה א', עומד עם התיק שלו, ליד העגלון שמצליף בסוסים שלוקחים בשלג את הטרם. הסוסים מושכים, השלג מכביד, ושלג מלמעלה, צר היה לי על הסוסים. ואני אומר, אדוני מצליף בהם כל כך. ועלי ציץ בי הצצה של מורת רוח, ומן הצד, והוא אומר, ואתה, רד ומשוך גם אתה בחורי, אם בעל רחמים אתה. או לפחות רד מן הטרם, יהיה לסוסים קל יותר. התביישתי נורא. ודבר זה כבר הספיק לי לקח לכל ימי חיי. תראו, אדם, ילד, לומד לקח מאירוע של נהג טראם שצועק עליו, מטיף לו מוסר חזרה. מה אתה אומר לי מה לעשות? תעשה בעצמך, תרד מהעגלה, או שתעזור לסוסים, או שתרד, אל תפריע. התביישתי נורא, ודבר זה הספיק לי לקח לכל ימי חיי. אל תתערב אם אינך יודע את הדבר לעשותו יפה יותר. אל תפצה פה אם אינך נוטה שכם לעזור. אל תעשה עצמך מבקר, כל זמן שאינך יודע לעשות טוב מן המבוקר. אף אתה בחור, משוך. תן יד, עטה שכם, אל תרבה דברים, משוך. קשה, כבד, טוב יותר. מפני שגם ההתאמצות גדולה יותר. מפני, תראו את המשפט סיום, מפני שלשון מדברת. עם יד שאינה עוזרת, זה דבר נורא נורא. לשון מדברת, עם יד שאינה עוזרת, זה דבר נורא נורא. מי כותב את זה? הקטע הנפלא הזה? לא, הוא לא זכה להיות ראש ממשלה. הוא נרצח בשואה. כתב את זה יאנוש קורצ'אק. יאנוש קורצ'אק. ששמו העברי היה, יאנוש קורצ'אק זה השם הספרותי שלו. היה לו עוד כינוי, הרופא מן הרדיו. הוא מעביר תוכנית רדיו, הוא היה כותב ספרי ילדים, והקים את בית היתומים הידוע. הוא היה רופא במקצור. שמו העברי היה יוסף גולדשמיט. יוסף גולדשמיט. אז זה קטע שלו. מי שהבין את זה, זה ברמה אישית, נכון? כל אחד ידע, כל הגבר נשוי, שלא ישאל את אשתו, למה הרצפה לא נקייה? אתה לא עזרת, אז מה אתה אומר? קח את המקל, תוציא את הספונג'ה, תתחיל לגרוף ותראה שגברים יודעים לשטוף רצפה כי יש להם יותר כוח. אז יוצא יותר נקי, שלא יעלבו אנשים. אז עד שאתה מדבר, תעשה. למה הכביסה לא מגועצת? געץ, אז זה יהיה מגועץ. זה יהיה מגועץ. מסר אישי כזה. אל תהיה מבקר אם אתה לא עושה בושיט יד. כי לשון מדברת עם יד שאינה עוזרת, זה דבר נורא נורא. וכנ"ל גם לנשים, שנהיה מאוזנים. תראו מכתב שכותב הרב קוק. בבית שבט, תף ריש פי בית, 1922. שהוא חוזר לפה לארץ אחרי שהבריטים זיזו את הטורקים. לכבוד אגודת צעירי אגודת ישראל פה עיר קודש, תיבנה ותיכונן. שלום רב. כן, כותב הרב קוק לצעירי אגודת ישראל שהם בעצם מתנגדים לציונות. הם הקימו את התנועה הזאת כדי שיהיה אלטרנטיבה לתנועה הציונית. הוא אומר להם כך, מכתבם היקר קיבלתי, ונבהלתי לראות שהם מייחסים לי התנגדות לקרן ארץ ישראל וקרן היישוב שנתכונן על ידי אגודת ישראל. כאילו, ראיתי מכתב שהם מתייחסים לי, שאני כאילו מתנגד לקופות האלה של רבי ביר בעל הנס, ושל קרני שוב וכדומה. לא כן החי, בכל לב ובכל נפש הנני מוכן לעשות בעד הקרנות הללו, בכל עת שידרש, בלי נדר בעזרת השם. רק למנוע את עזרתי מבניין היישוב, אפילו אם הבונים הם רחוקים בעוונותינו הרבים מהתורה הקדושה. זהו נגד כל חושי וידיעותיי בדרך השם הישרה. כי מקווים אנחנו שרק על ידי התקרבות ועזרה, זאת המילים? הוא לא צריך דיאנוש קורצ'אק. זה מה שלומדים מדוד המלך, מפסוק אחד קטן, והבן שלו שנולד בחברון, בין כל הבנים, יש שם את אבשלום. עכשיו גם מובן למה הוא קורא לו אבשלום, כי בגללו נהיה שלום בין השבטים. הוא הצליח להחזיר את בני גד ובני ראובן, כי הוא הלך לעזור, הלך לעזור להם, בלי שהם ביקשו בכלל. ואז אומרים, וואו, אם יש כזה אדם שעוזר לנו, בוא נתקרב, בוא נהיה ביחד. עם אחד אנחנו, אנשים אחים אנחנו, אם עוזרים אחד לשני. כי דוד גם עשה עוד כמה דברים שעשה. יש גם חטא דוד ובת שבע. נכון מאוד. יפה אתה שואל. בסדר, יש לנו עוד שמואל ב' לפנינו ללמוד, זה נוחק בפרק ג'. ממשיך הרב קוק ואומר, רק מקווים אנחנו כי רק על ידי התקרבות ועזרה, יעלה ביד יראי השם לקרב את הרחוקים ולתקן סוף כל סוף את בניין הארץ על פי דרך התורה והמצוות, כרצון השם יתברך באמת. ומה אעשה? וליבי הולך לקרב ולא לרחק תודה להשם יתברך. אין לי בזה ידידם מברכם בעבודה פוריה לחיזוק התורה לבניין ארץ הקודש. כן, תראו את השיטה, הוא למד את זה. אחרי כמה שבועות הוא כותב עליהם עוד פעם מכתב. קיבלתי את המכתבים, והנה המראה אחת היא, כי המאמר נמסר לידי עסקנים לפני קבלת המכתב הראשון. ובעצם העניין, ואז הוא חוזר שוב פעם על אותו מכתב, הוא אומר, כנראה פרסמתם את זה לפני המכתב ששלחתי, הוא שולח להם עוד פעם את אותו רעיון. ובעצם העניין, הנה אני חוזר על דבריי ומדגיש כי אני בזה לכם יקירי לבבי, שאני רואה שהדרך של התנגדות לבדה לא תספיק להצלת המצב. רק להתנגד לציונים לא שווה, לא שווה, זה לא יספיק. ולהגדרת הפרצות המתגברות בעוונותינו הרבים, לחרדת לב כל יראי השם וחושבי שמו, עלינו ללכת בדרכים שונים כדרך תכסיסי מלחמה שמחלקים את המחנות. הלא כולנו מכוונים לדבר אחד, לטובת ישראל האמיתית, שהיא בניין ארץ הקודש בקדושה וטהרה. אלא שאני רואה שבדרך של עזרה לכל המעשים החילוניים בבניין, יוכל הדבר לבוא שיתקבלו דברי החרדים על דבר השם, ברב ובימת. וישנם רבים גדולים וטובים הרואים שעל ידי התנגדות או לפחות, ובסוגריים כתוב, הסוף חסר. זה דו משמעי, הסוף חסר. כן, אבל תראו את המסר לדורות, הוא אומר, רק על ידי עזרה, הנה יש לנו ניסיון, אנחנו רואים אצל דוד, זה מה שקרה. אז תראה איך פסוק אחד קטן, בפרק ג' של שמואל ב', כמו, זה כמו שאתה שם מסמר במקום הנכון, ואז הכל עובד, הכל מתקבל, כל התמונה. שנים על שנים על שנים, יהיו מחלוקות, מחלוקות, מחלוקות. מישהו הפעם נתנו הכשר למוצאות שמורה עבודת יד. אחרי זה יש בית חרושת, קבל הכשר לעשות חרוסת. בית חרושת למרור. שווק מרור. והנה יש בית חרושת ליחץ. מה זה יחץ? פילוגים עם הכשר. אומר הרב קוק, זה היה לנו מספיק. שנים על שנים היה לנו פילוגים. איך מאחדים? איך מאחדים? אתה בא לאחד? רוצים לאחד? יש דרך אחת בלבד. עזרה, עזרה, עזרה. אתה מושיט עזרה, אנשים יחסים אליך אחרת. כמו שבוש הארץ שנכנסו, ועזרו
אותה לכבוש את הארץ.
נכון מאוד. זה היה התנאי, שהם עצמם התחייבו. אנחנו נעזור לכם לכבוש את הארץ. שחרר אותם בזמן, שבה ברורה הסמכות להחליט מתי בני גד ובני ראובן עשו את התפקיד שלהם. הוא אומר להם, אתם עשיתם את כל אשר ציווה השם אתכם, בשלל רב חזרו אל אחיכם ותעשו כך וכך.
אז למה היה מי שהיה מתוך
שאלה קשה מאוד. ריני מרשה לך להוריד את השיעורים של ספר שופטים, הכל נאמר שם. לא נחזור על זה כרגע, אבל שאלה במקום אתה שואל. זה שאלה גדולה ביותר. תקרא עוד פעם את ספר יהושע פרק כ"ב, תנסה להבין מאיפה זה נולד. החשש הגדול שלהם שיגידו להם, אתם לא אחים שלנו. אין לכם חלק. למה? למה אמרו להם? למה הם חששו מזה? כל זאת ועוד. חזרנו לפרק ג', כן? עשינו סיבוב גדול ויפה. בואו נסתכל חזרה בפרק ג' בשמואל ב'. שאלנו, אתם יודעים מה, לפני זה, לפני שנחזור, שאלנו עוד שאלה שעכשיו צריכים לפתור אותה. למה הצבא של בני יהודה כל כך דל וקטן? מה, הם לא צריכים לעזור? אז תשאירו יד בשמואל ב' ותחזרו רגע לדברי הימים א' פרק י' ב', כי שם התשובה נמצאת. ושם כתוב כך. דברי הימים ב' דברי ימים א', פרק י' ב'. וראינו שלמטה יהודה הגיעו מעט מאוד לוחמים, מעט מאוד, 6,000, אפילו פחות. נכון? כמה גמרנו? מה? אגב, תראו כתוב, כי לעת יום ביום יבואו על דוד, אני קורא בפרק י' ב', פסוק כ' ג', כי לעת יום ביום יבואו על דוד לעוזרו עד למחנה גדול כמחנה אלוהים. מאות אלפים מגיעים, נכון? עשינו את החשבון. מאות אלפים הגיעו. ואלה מספרי ראשי חלוץ לצבא באו לדוד חברון על הסב מלכות שאול אליו כפי אדוני. בני יהודה נושא צינה והרומח 6,800 חלוצי צבא. וראינו שזה החטיבה הקטנה ביותר. מכאן ולהילך זה כבר 3 ספרות, 5 ספרות, צבא גדול מאוד. ולמה? אז למה שבט יהודה ממעיט בכוח הלוחם? אגב, במפקד שעושה דוד בסוף ימיו, שבט יהודה, לוחמים, גברים, הם 500,000, שליש מעם ישראל. נו, אז שיהיה גם עוד 100,000 שולפי חרב? ועוד 100,000 מטילי אבנים, יורי חיצים. מה זה? מ500,000, קושי פחות מ7,000. אז בואו תסתכלו מה כתוב. פסוק מ'. ויהיו שם המחנה הגדול כמחנה אלוהים, שבאים בלב אחד להמליך את דוד, ולהתגייס לצבאו. והיו שם עם דוד ימים 3, אוכלים ושותים. איך מאכילים כזה גדוד ענק, צבא כזה גדול? צבא צועד על קיבתו. כי הכינו להם אחיהם. מי הכין להם? איפה הם נמצאים? שבט יהודה. שבט יהודה לא פנוי בכלל עכשיו לגייס צבא. הצבא מגיע להתארח אצלו. אז מה השבט יהודה עושה? אף סנאות. אתה צריך לדבר בשפה, בסדר? אתה לא תבוא לאיזה בסיס בצד, תגיד, אפשר כאן הכנסת אורחים? הלכה הרסואר, לך תרגע את השירותים! זה הכנסת אורחים. אבל מישהו צריך לעשות עבודות רסאפ. מישהו צריך לבשל, מישהו צריך לדאוג לאחסון, לדאוג לסקי שינה, לדאוג לבגדים חמים אם צריך, עם קידבק, בלי קידבק, מישהו צריך לדאוג. זה מה שעושים שבט יהודה. אחיהם. הכינו להם אחיהם. אתם רואים מה זה דוד המלך? הופך אותנו לאחים. אנשים אחים אנחנו. יש פלישתים?
לא.
אתה אומר, אם יש אחדות, אז הקדוש ברוך הוא ילחם לכם ואתם תחרישון. לא.
אם בני יהודה בעצם מערכים את כל הצבא, אז אנחנו שולחים את ה-6,000 משהו אנשים שיהיו
כבוד. גם כאלה, לתת משהו. אתה לא יכול להגיד, אני אפסנאי, אני לא... בכל זאת שלחו חטיבה אחת של לוחמים, עם 6,700 מרזיקי חנית ורומח.
שביל המפקד. אז השאלה בעצם שכל מי שהגיע,
מי שלא... לא, כל מי שלא צריך אותו לצורכי, או מיומנים יותר, יכול להיות שהם גם... הם גם לימדו אחד את השני, יש כאלה שיודעים להילחם בכל כלי צבא מלחמה, אבל ללמד בני יהודה קשת, אתה זוכר שדיברנו על זה? למד בני יהודה קשת. זה גם אולי יכול להיות שהסיבה ששבט יהודה לא נמצא, כי הוא מלמד אותם קשת, הם עוד טירונים, הם לא צבא מיומן. דוד מלמד אותם קשת, זה הנשק העתידי, מכניסים, מטמיעים נשק חדש בצהל. רובה חדש, צריכים לעשות הסבה. אז זה אפשרות נוספת, שבאמת לא עלתה בדעתי עד היום הזה. אבל אני חושב בפשטות הכוונה, הם באמת היו צריכים להריח אותם. ותראו גם הקדוי, וגם הקרובים עליהם, עד יששכר וזבולון, ונפתלי, מביאים לחם בחמורים ובגמלים ובפרדים. מי מביא? הנה זה שלהם גדוד הפרדות. אתם יודעים מה זה? גדוד הפרדות? מתי היה גדוד פרדות? ז'בוטינסקי. נכון? הם היו הגדוד העברי במלחמת העולם הראשונה. גדוד נהגי הפרדות שכמעט חוסל בגליפולי. והם מביאים, גם זה שבט יהודה עושה, זאת אומרת, זה תובלה, זה אפסנאות, זה טבחים, מארחים אותם, כמו שאמרת. ובקר מאכל קמח, דבלים וצימוקים ויין ושמן ובקר וצון לרוב, כי שמחה בישראל. שמחה בישראל. אומרים מה זה אחדות? שמחה בישראל. המשפט הזה, את הקטע הזה צריך ללמוד ביום העצמאות, חזור ולמוד. מה זה שמחה בישראל? יש צבא בישראל, זה שמחה בישראל. יש אחדות בישראל, זה שמחה בישראל. בסדר? רואים? כתוב. כן. בדיוק. יהודה לא עושה פה פוזה, כאילו אין פוזות. אנחנו עם אחד. לא, הגביע הוא שלנו. זה שמחה אדירה. סוף סוף. סוף סוף. ואיפה זה מתחיל אגב? איפה זה קורה? בחברון, עיר האבות. חברון, למה הקדוש ברוך הוא אמר לדוד? הנעלה, אמר לו, חברון, מה זאת אומרת? תבנה את עם ישראל מחדש. בני אברהם, יצחק ויעקב. כדאי ללכת לראות את המצגת בחברון, בבית הדסה. מה זה בני אב אחד אנחנו? לא יאומן. ראיתי אותה ביום שישי, ממליץ לכולם ללכת לראות. מדהים. אחדות, זה הדבר.
לא, שמחים בגלל שזה שם.
כן, שמחים בגלל שזה, זה. יכולים להביא אוכל מנפתלי, עד לפה, מהצפון, עד חברון. למה? שמחה, כולם נותנים בשמחה. כל הארץ דגלים דגלים. מה? צוק איתן זה מלחמה, הפרופיל זה לא מלחמה, זה מזכיר באמת את הקמת המדינה. אבל ביתר סט, כי פה יש שמחה אדירה. לא, הם עוד לא יוצאים שום מלחמה. עכשיו הם יצאו, עכשיו הם הולכים לפגוש את ירושלים. כשיש אחדות, יש ירושלים. כשאין אחדות, פרק שופטים פרק א', אין ירושלים. כשבני יהודה לא עוזרים לבני בנימין, וכלב ונפונה לא מוצא עוד איזה בת יפה לתת למי שיקבוש את ירושלים, אז אין אחדות, אז אין ירושלים. בששת הימים כבשנו את ירושלים, כי זו הפעם ראשונה שהייתה ממשלת אחדות. בזמן תשח לא כבשנו את ירושלים, כי האצל והפלמח, האצל וההגנה היו אמורים לפרוץ לשער ציון, וההגנה היו אמורים לחפות להם מפגזים, ולתת להם את חומר הנפץ, לפוצץ את החומה ולהיכנס, להציל את היישוב הנצור של העיר העתיקה. וראה איזה פלא, חומר הנפץ שקיבלו מההגנה היה רטוב, ופגזים שהיו צריכים לפעול על העיר העתיקה, נפלו על השטחי כינוס של הלחי והעצם. אז תמיד אפשר לומר, הייתה תקלה, אבל אנחנו יודעים שלא הייתה אחדות. וכשאין אחדות, אין ירושלים. ובששת הימים שכבשנו את ירושלים, מתוך אחדות, האחדות עצמה גרמה לזה. למה? כי הרב גורן ניסה לשדל את מוטה גור לרדת. הוא נמצא באוגוסטה ויקטוריה. הרב גורן אומר לו, מה אתה יושב פה? תרד לכבוש. הוא אומר לו, הרב גורן, לא קיבלתי פקודה. הוא אומר לו, אני אלוף, אתה אלוף משנה, אני פוקד עליך. אמר לו רמת הגור, אני מאוד אוהב אותך, הרב גורן, אני מכבד אותך, אבל אתה לא המפקד שלי. אתה מפקד שלי צריך לתת. מי זה המפקד שלי? זה שר הביטחון, זה הרמטכ"ל, זה עוזי נרקיס, אלוף הפיקוד. שהוא ייתן לי הוראה, אני אכבוש את ירושלים. אלא מה? אתה יש לך קשרים שם בממשלה, יש לך חברים שם, תדבר איתם שזה. אז הוא דיבר עם השרים של המפדל, והם פחדו, הם לא רצו. ואז הוא הולך וצלצל למנחם בגין. מנחם בגין, איש השר בלי תיק של החירות, מפלגת חירות, עוד יושב מתחת לשולחן מאז המחתרת, שומע BBC, שומע שעומדים לעשות הפסקת אש, להכריח את ישראל לעשות הפסקת אש ביום השני של המלחמה. כולה 6 ימים, כבר ביום השני, החליטו, כבשנו יותר מדי, את כל סיני כבר כבשנו, ורמת הגולן עוד לא נגענו, וחצי יהודה ושומרון כבר בידינו. ובגין צלצל לאשכול והתחיל להגיד לו, איך תיזכר בהיסטוריה אחר כך, איזה החמצת שעה, והתחיל, כמו שבגין יודע לעשות. אז עשו ישיבה טלפונית, והרוב, כן, דיין גם כמובן היה בעד, וקיבלו החלטה לכבוש את ירושלים, הגיעה הפקודה, וירושלים בידינו. אחדות, זה מה שזה עושה. זה ממש מתוך האחדות זה יצא. מתוך האחדות. זה מסר אדיר לדורות. אז פתרנו גם את בעיית הצבא הקטן של יהודה בשני דרכים. אחד, הם היו אפסנאים, מישהו צריך לדאוג לאוכל, מישהו צריך לדאוג לביגוד, למחנות, אוהלים, משהו. ותובלה, הם הביאו, הלכו, הביאו עם חמורים, עושרי לגפן עירוב לסורקה בני עתונו, יש להם מספיק חמורים כדי להביא. גם גמלים אגב, באזור של יהודה יש מלאי גדול של גמלים, שמעון ויהודה הם בגדרום. זאת אומרת שזה כלי התחבורה שהם עצמם משתמשים. וזהו, זה האחדות הגדולה שלי. אז בואו נעצור פה, ולא כדאי עכשיו לקרוא, והיא ביות המלחמה בין בית שאול. תראו את האחדות שדיברנו עליה פה, ובשיעור הבא אנחנו נקרא על הפילוג והזילות שבבית שאול. תראו, זה לעומת זה. מה קורה בחברון ומה קורה במחניים. זה מול זה. עד כאן, לילה טוב.